שבת דף פי בית, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה. מספרת הגמרא, אמר לי רב הונה לרבא ברי, לבנו רבא, הוא שואל אותו, מה איתם הלא שכיחת כמי דרב חיסדא? למה אתה לא הולך לשמוע שיעורים מרב חיסדא? דמחד עדן שמעתי, השמועות שלו מאוד מאוד חריפות ושנונות. אמר לי, אז רבא ענה לו, מהי איזה לגבי? למה שאני אלך אליו? דכי אזילנה לגבי, כשהייתי אצלו פעם, מוטיב לי במילה דשמה, דאלמה, הוא נותן לי לשבת, הוא מלמד אותי דברים של ענייני העולם הזה, הוא לא מדבר איתי בכלל דברי תורה. ניתן לך דוגמה מה הוא אמר לי. מן דאייל לבית הכיסא, כשאדם הולך להתפנות, לא להיטיב בהדיה, שלא יישב מהר חזק, אלא במתינות, בנחת. דבר שני, ולא לטרח תפי, שלא ילחץ מדי חזק. שתי הדברים האלה בגלל אותה סיבה. די קרקשת, החלחולת שדרכה יוצא הרי שמתפנים, התלת שיני יתיב, הוא יושב על שלוש שיניים. ואם הוא יישב מהר או ילחץ חזק מדי, דילמה משתמתי שיני דקרקשת, אולי חלילה ישתמתו לו, יפלו לו ישמתו השיניים האלה שמחזיקות את החלחולת, ועד לידי סכנה, הוא יכול לבוא חלילה לידי סכנה. אז הדברים שהוא אומר, אתה מבין? אז בשביל זה אני יושב אצלו בשיעור, בשביל ענייני העולם הזה, אני רוצה לדבר על ענייני דברי תורה, לכן אני לא הולך לשיעור שלו. אמר לי, אז רב הונה אמר לבנו, הוא עוסק בענייני העולם הזה, הוא עסיק בחיי דבריאתה, הוא עסק בחיי הבריאות, ואתה אמרת במי לדעלמה, אתה אומר שהוא עוסק בעניינים סתם? כל שכן זה לגבי, ודאי שאתה צריך ללכת אליו, הוא גם ילמד אותך דברי תורה, וגם ענייני בריאות שהם לא פחות, זאת אומרת, הם אמנם זה עניינים של העולם הזה, שהעולם הזה פחות חשוב מהעולם הבא, אבל בשביל העולם הבא אתה צריך להשקיע גם בבריאות, כדי שתוכל קודם כל לקיים את המצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וגם תוכל לקיים את המצוות בצורה בריאה עם כל הכוח. מביאה הגמרא נידון שבאמת היה בין מחלוקת בין רב הונא לבין רב חיסדא. אנחנו רואים שלמרות שהיה ביניהם ויכוחים, בכל זאת הם מאוד כיבדו אחד את השני, עד כדי כך שרב הונא שולח את הבן שלו ללמוד אצל רב חיסדא. היו לפניו צרור וחרס, יש לו אבן או חתיכת חרס בשביל לקנח בשבת, מה עדיף? רב הונא אמר עדיף שיהיה מקנח בצרור, אפילו שזה מוקצה, ואין מקנח בחרס כי זה מסוכן, כמו שלמדנו בדף הקודם, שזה יכול לפצוע אותו, זה מסוכן. ורב חיסדא אמר מקנח בחרס, כי יש עליו תורת כלי, לפחות הוא לא יעבור על איסור מוקצה בשבת, ואין מקנח בצרור כי זה כן מוקצה. שואלת הגמרא על רב הונא, קושיה מברייתא. מייטיבי, היו לפניו צרור וחרס, שזה לכאורה בדיוק הנידון שלנו, והברייתא כותבת, מקנח בחרס, ואין מקנח בצרור, טיובתא דרב הונא. עכשיו, אלה מהבית מדרש של רב חיסדא, אם הם היו אנשים של מה שאנחנו מכירים, אנשים שמחפשים את הכבוד רק של עצמם, ולא חושבים על הכבוד שמיים, לא חושבים באמת לחתור אל האמת, היו שמחים, הנה, יש לנו ראיה, ודבריו של רב הונא נדחו, אבל לא, דווקא תרגמה, רב רמבר פאפה, שהוא אחד מהתלמידים מבית מדרשו של רב חיסדא, הוא פירש את הפירוש הזה כמי דרב חיסדא, הוא בוודאי ידע שרב חיסדא ישמח לקבל תשובה שמתרצת את שיטתו של רב הונא. והוא תירץ על איבא דרב הונא, כדי שדבריו של רב הונא לא יהיו מופרכים, למרות שרב חיסדא הוא הבר פלוקטה שלו. גם כאן רואים את הכבוד הגדול שרב חיסדא רכש לרב הונא, כבוד ההדדי, כבוד... בתחילת השיעור ראינו איך שרב הונא כיבד את רב חיסדא, פה אנחנו רואים איך רב חיסדא גם כיבד את רב הונא, באמת אנחנו רואים את הגדלות של העמידות הטובות שהיה ביניהם. בכל אופן, אם תרצו את השאלה, שהברייתא מדברת לא בסתם חתיכות חרס שהם באמת מסוכן לקנח איתם, אלא באוזני כלים, אוזני כלים שהם חלקים וזה לא סכנה לשיני הקרקשת, שיני פיית הבת, שזה היה הסכנה שלכן אסור לפי דעת רב הונא לקנח בכלי חרס, פה מדובר בכאלה, בידית, בחתיכת חרס של הידית, שהוא לא פגום, אלא זה חלק, ושם אין את הסכנה. היו לפניו צרור ועשבים, אבן או עשבים, מה עדיף עם מה הוא יקנח? רב חיסדא ורב אמנונה נחלקו. רב חיסדא ורב אמנונה, כן, אחד אמר, אחד מהם סובר, מקנח בצרור עם האבן ואינו מקנח בעשבים, כי העשבים הם חותכים, הם מזיקים לבשר. אחד אמר, מקנח בעשבים ואין מקנח בצרור, כי הצרור יש לו יותר פגימות, הוא יכול יותר להזיק. שואלת הגמרא קושיא מברייתא, מי טיבי, איך מקנח בעשבים? הרי הברייתא אומרת, המקנח בדבר שהאור שולטת בו, שזה דבר דליק, שיניו התחתונות שעליו עומד פי הטבעת, נושרות. אז איך אפשר לקנח בעשבים? זה הרי גם כן דבר דליק. נהג מה נכון, הוא דליק כשהוא יבש. ומה שאמרנו שיקנח בעשבים, לא קשיא, הבלחין, זה מדובר כשזה לח. ומה שכתוב שאסור לקנח זה ביבשים, כשהעשבים יבשים באמת, גם הוא יודע שאסור לקנח בהם כי זה דבר דליק. אומרת הגמרא, כשאדם נצרך להיפנות, צריך שיפנה כמה שיותר מהר, כי אם הוא נצרך לפנות ואינו נפנה, רב חיסדא ורבינה, כל אחד מהם אמר איזה דבר לא טוב יכול לצאת כתוצאה מזה. אחד אמר, רוח רעה שולטת בו. מה פירוש? רש"י מפרש שיוצא לו ריח רע מהפה בגלל הזבל שנרכב במעיים, הצואה שנרכבה במעיים, ויוצאת לו דרך הפה. אחד אמר, רוח זוהמה שולטת בו שכל גופו מסריח מזיעה, זיעה מאוד מאוד עם ריח לא טוב, כי הריח נבלע לו בבשר ובאיברים, וזה נהיה זיעה מזוהמת, וזה עושה ריח לא טוב. והגמרא תניא, יש ברייתא שמשם רואים כמו מאן דאמר, רוח זוהמה שולטת בו. דתניא, ברייתא כותבת, הנצרך לנקביו, ובמקום לצאת ולהתפנות, הוא אוכל. למה הוא דומה? לתנור שבמקום לפנות את האפר ולשים עצים חדשים ולהסיק אותם, הסיקו על גב אפרו, השאירו את האפר, והסיקו את התנור עם האפר. וזוהי תחילת רוח זוהמה, שזה גורם לזוהמה. רואים מפה באמת כמו הדעה שסוברת, שמי שלא מתפנה, רוח זוהמה חלילה שולטת. הוא צריך להיפנות ואינו יכול להיפנות. למה? מכיוון שלא נפתח לו הנקבים, השם ישמרנו. אמר רב חיסדא, מה יעשה? יעמוד וישב ויבדוק, אם עכשיו כבר זה כן טוב. ואם לא, אז עוד פעם יעמוד וישב. עד שבעזרת השם יחוס עליו השם ויפתח נקביו. רב חנן מן הארדאי אמר, יש לי בשבילו יצאה אחרת. הסתלק לצדדים. אם הוא ניסה להתפנות בזווית אחת, שיתפנה בזווית אחרת. רב אמנונה אמר, ימשמש בצרור באותו מקום, בפי הטבעת, שיפתח את נקביו. ורבנן אמרי, ישיח דעתו, יחשוב על דברים אחרים. אמר לרבה חברי דרבה לרבה, שהיא כל שכן דכי מסך דעתי, לא מפני. אם הוא ישיח דעתו, הוא ודאי לא יצליח להתפנות. אלא דרבה שכן יתרכז. אמר לי, אז רבה שאמר, אגיד לך מה הכוונה ישיח דעתו. ישיח דעתו מדברים אחרים ויתרכז רק בזה באמת, זה הכוונה. אמר אביר מהמדיפתי, לדידי חז אלי ההוא טייה. אני ראיתי ישמעאלי אחד שהיה צריך להתפנות והוא לא הצליח. מה הוא עשה? דקם ויתיב. הוא ראה שהוא לא מצליח, הוא נעמד, ואז עוד פעם מתיישב וניסה. קם ויתיב כמה פעמים, עד ישפך כגדרה, עד שבאמת זה יצא בקלות כמו כדרה שנשפך מנה תבשיל. תנו רבנן ברייתא, עיצה טובה. הנכנס לסעודת קבע, בזמנה מי שנכנס לסעודת קבע, הוא לא היה יוצא באמצע. זה היה מאוד מאוד בולט, וזה היה בושה בשבילו. והוא, אם הוא יצטרך להתפנות פתאום באמצע הסעודה, לא נעים. אז מה הוא עושה כדי שהוא יוכל להתפנות לפני שהוא נכנס לסעודה? יהלך 10 פעמים מהלך של 400. ילך 400, ועוד פעם 400, ועוד פעם 400, ואז הוא יצטרך לנקבע ויתפנה, ואז במהלך הסעודה הוא יהיה רגוע, לא צריך לקום. ואמרי לה, אותו דבר, רק קצת שונה, שילך במקום 10 פעמים 400, ילך 4 פעמים 10 של 10 רמות, כי ההליכה הרצופה הזאת גורמת שהצועה תצא יותר מהר. ונפנה, אחרי שבאמת הוא עשה את היצעה הזאת, ואז נכנס וישב במקומו לאכול את הסעודה, אבל לא יצטרך להתפנות באמצע הסעודה. אומרת המשנה, המשנה האחרונה בפרק הזה, שעדיין מפרטת עוד מה שלמדנו בפרק, שהרי אחד מהמלאכות של שבת זה שאסור להוציא חפצים מרשות אחת לרשות אחרת. אבל אם זה דבר שאין בו חשיבות, אם אדם הוציא את זה, הוא יהיה פטור. עכשיו, כמה השיעור הכי קטן של כל חפץ, שהוא חשוב, שהוא כבר נחשב חשוב ואסור להוציא אותו מרשות לרשות. אז אם זה למשל חתיכת חרס, אז מה הגודל שלו כדי שהוא יהיה חשוב? כדי ליתן בין פצים לחברו, כשיש שורות של קורות אחת על השנייה, לפעמים יש קורה שהיא שוכבת על קורה השנייה בצורה לא ישרה, ואם היא תישאר ככה היא עתידה להתבקע או ככה להתעקם, אז מה עושים? מעמידים איזשהו פצים כזה חתיכת חרס קטנה בשביל ליישר אותו. אז אם זה חתיכת חרס שמתאימה בשביל המטרה הזאת, היא כבר מספיק חשובה, ואז אם האדם מטלטל אותה לרשות הרבים בשבת, תהיה חייב דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, השיעור של כלי חרס הוא כדי לחטות בו את האור, דהיינו, פה לא הכוונה לנפנף את האש, אלא הכוונה לקחת איתו גחלת בוערת. הוא פשוט מכניס את זה לתוך אש, שיש שם גחלים, את החתיכת חרס הזאת, וכמו מין יאה כזה, כמו כף אשפה כזה, מקבל את, את הגחלת הזאת, ולוקח אותה למקום אחר. רבי יוסי אומר, דעה שלישית, כמה צריך להיות גודל הכי קטן של כלי חרס כדי שיחשב חשוב, כדי לקבל בו רביעית של משקה. אמר רבי מאיר, אני אמרתי שהשיעור של חרס זה כדי לקחתי תוך חתיכת אש. מאיפה אני לוקח את זה? אין לי ראיה גמורה. אבל אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. מפסוק אפשר להוכיח את זה. איזשהו רמז. הפסוק אומר, שהוא בא לדבר על הנבואה, מה שיהיה חסר חרס לאנשים, לא יהיה להם כלי חרס אפילו, אז הוא אומר, לא יימצא במחיתתו חרס לחטות אש מיקוד. זאת אומרת, לא יהיה לו אפילו חתיכת חרס בשביל להוציא גחלים מאש. אתה רואה למה משמש חרס הכי קטן? בשביל להוציא גחלים מתוך האש. אמר לי רבי יוסי, אם משם ראיה, עד רבה, מהפסוק הזה אפשר להביא ראיה להשיטה שלי, כי הפסוק בהמשך כתוב, ולחשוף מים מגבה. דהיינו, לדלות מים מגומה. אז רואים מפה שחשיבות של כלי חרס זה כששואבים ממנו מים, אפילו אם הוא כזה קטן, שרק אפשר לשאוב איתו מים, הוא כבר נחשב כלי חרס חשוב. אומרת הגמרא מסתברא, שיעור עד רבי יוסי נפיש. הסברה אומרת שהשיעור שרבי יוסי אמר שכלי חרס הקטן ביותר שיש לו חשיבות, זה כלי שאפשר לקבל בו משקים בשיעור של רביעית, זה שיעור הרבה יותר גדול, שיעור על כל פנים יותר גדול, מהשיעור של רבי מאיר, שאומר שזה סך הכל כלי שאפשר לחטות בו גחלת אחת. כמה זה כבר, כמה גודל של, כלי צריך להיות בשביל לחטות בו גחלת אחת. אבל הוא מקרא שיעור עד רבי מאיר נפיש. מהפסוק נראה דווקא שהשיעור של מחתה זה יותר גדול מאשר של כלי. למה? איך הראיה לזה? די סל כדעתך שיעור עד רבי יוסי נפיש, אם תגיד שבאמת כמו הסברה, שכלי לקבל בו רביעית זה יותר גדול מאשר מחתה לקבל בגחלת. אז אם כן זה לא מסתדר, כי ישעיהו הנביא, כשהוא מתנבא שלא יהיה כלי חרס, לית לה במן הזוטרה ועד לית לה במן הרבה, מה הוא מקלל אותם? לא יהיה כלי לחטות בו אש, ולא יהיה כלי למלא בו רביעית מים. כלי למלא בו רביעית מים זה הרבה יותר גדול, אז אם לא יהיה את הכלי הקטן, בטח שלא יהיה את הכלי הגדול. אז אם כן, מה באמת יותר גדול? איזה כלי? אמר הבאי, מתניתי נעמי, לחטות אש מיקידה גדולה. באמת אתה צודק. הפסוק, מה שמסתבר מהפסוק זה ההסתברות הנכונה. שהמחתה, לקחת איתה גחלים, מדובר פה במחתה גדולה באמת. כי אתה רוצה לקחת גחלים מאש גדולה, אתה צריך מחתה גדולה. להכניס אותה לתוך האש ולקחת משם גחלים. ולכן השיעור של רבי מאיר באמת הוא שיעור יותר גדול. ומה שרבי יוסי אמר, כלי לקבל בו רביעית מים, זה באמת השיעור היותר קטן. למדנו במשנה, שכשרבי מאיר אומר שאין לי באמת ראיה ברורה שהכלי חרס הכי קטן זה מחתה. אבל יש לי פסוק שהוא זכר לדבר. איזה פסוק? הפסוק אומר, לא יימצא במחיתתו, לא יימצא חרס לחטות אש מיקוד. לא יימצא שם אפילו חתיכת חרס קטנה שאפשר עם זה לחטות אש מתוך יקידה. תשמע, זה ראיה. אתה רואה, אפילו זה לא ימצאו. אמר לו רבי יוסי, משם ראיה? הרי הפסוק אומר, עוד הרבה פחות מזה לא יהיה. גם לא יהיה לחשוף מים מגבה. מגבה, לא יהיה אפילו בשביל לשאוב מים, רביעית מים, לא יהיה כלי חרס בגודל כזה. אתה כבר שפיר כאמר לרבי יוסי רבי מאיר, הרי מהפסוק נראה שהכלי הקטן יותר, שהוא ראוי, זה אפילו כלי שראוי למלות בו רביעית מים, זה כבר נקרא כלי ראוי, זה נקרא כלי חרס בגודל מסוים על כל פנים, שהוא עדיין ראוי למשהו. אומרת הגמרא, ורבי מאיר מה הוא יתרץ? לא מבאי כאמר. זאת אומרת, הנביא מדבר בשפה של זה ואין צריך לומר זה. מה פירוש? לא מבאי עמידי דחשיב לאינשי דלא משתכחי לי. אפילו כלי חרס לחטות אש, שזה אנשים בדרך כלל צריכים דחוף. לא יהיה להם את זה. אלא אפילו מידי דלא חשיב לאינשי לא להשתכח לי. אפילו דבר שלא חשוב בעיני אנשים, גם זה לא יהיה להם. כלי חרס לקבל רביעית, שזה כלי יותר קטן והוא גם פחות חשוב, אפילו את זה לא יהיה. אבל על כל פנים, באמת הכלי, הכלי באמת מה שדובר פה מחתה, זה הכלי הכי קטן שהוא חשוב עדיין מכלי חרס. אבל כלי קטן של רביעית שאפשר לשאוב בו מים, הוא לא חשוב בעיני אנשים. אמנם שיש כלי יותר קטן ממחתה, אבל הוא לא חשוב. ואפילו את הדבר הלא חשוב לא יהיה לאנשים. וזה מה שמתכוון הנביא לומר. ואתה בא להגיד רבי יוסי שבזה, שהפסוק בא ומדבר על כלי חרס כזה שאפשר להשתמש בו לשאוב רביעית מים, סימן שהוא חשוב לו? הפוך, הנביא בא להגיד שאפילו דבר שהוא לא חשוב לא יהיה לאנשים. הדרן הלך, המוציא יין, ואנחנו הולכים כמובן מחיל אל חיל ופותחים ישר את הפרק התשיעי, פרק אמר רבי עקיבא. פרק שלפנינו עוסק בנושאים רבים ומגוונים, שהמחנה המשותף של כולם זה שהמשנה פותחת מניין לדבר פלוני שכך וכך, הראיה היא מהפסוק הזה והזה. בין היתר הדברים גם מדברים פה על כל העניינים של קבלת התורה, כמו שנראה בדף פיוו, פיזיין ועוד. וכל הנושא שכל הסיבה שבכלל אנחנו מדברים על הפרק הזה, על כל כך הרבה נושאים, הכל מגיע בגלל נושא אחד שקשור לענייני שבת, מניין שמרחיצים את המילה, שנעסוק על זה בעזרת השם בהמשך הפרק. אבל הנושא הראשון עוסק בענייני עבודה זרה. אמר רבי עקיבא, מניין לעבודה זרה שמתמאה במסע, כמו נדע שהיא מתמאה במסע. אנחנו יודעים שיש מגוון דברים תמאים שמתמאים. איך דבר מתמא? מה הדרך של דבר תמא לתמא דברים אחרים? במגע. אדם שהוא תמא בדרגה תומה חמורה, אב התומה, אם הוא נוגע באדם או בכלים, הוא מתמא אותם. אם הוא לא נוגע בהם, הוא יכול גם לתמא אותם. כן, יש אפשרות לתמא גם לא על ידי נגיעה. ועל זה אמר רבי עקיבא, מניין לעבודה זרה שמתמה במסע, אם אדם נושא עבודה זרה, אבל הוא מקפיד לא לגעת בפסל, הוא מקפיד לא לגעת בעבודה זרה, לכן הוא עוטף את היד שלו לפני כן עם איזושהי מפה, וככה הוא מחזיק את העבודה הזרה, זה לא עוזר. הוא נשא את העבודה הזרה, הוא נטמא. מאיפה לומדים את זה? כנידע. כמו שנידע, מתמה את מי שנושא אותה במסע. שנאמר, יש עקש בין עבודה זרה לבין נידה. הנביא אומר, תזרם כמו דבה, צא תאמר לו. דיינו שהעבודה זרה זה כמו דבה, הכוונה כמו נידה. יש עקש בין עבודה זרה לבין נידה. שאם אדם נושא את העבודה זרה, גם אם הוא לא נוגע בעבודה זרה, זה מתמא אותו. מה נידה מתמאה במסע? אף עבודה זרה מתמאה במסע. טוב, זה המשנה. אומרת הגמרא, תנן הטם, שמשנה במסכת, יש מסכת שלמה שנקראת מסכת עבודה זרה. אברהם אבינו היה לו במסכת הזאת כמה מאות פרקים, כמו שמובא בחז"ל. אבל אנחנו, יש לנו מסכת עבודה זרה יותר צנועה. ברוך השם, ברוך שמיית עבודה זרה מארצנו. אבל על כל פנים, אומרת המשנה שם, מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה, למשל, הוא קנה דירה, והשכן שלו פתח בבית שלו, לא עלינו, מקום לעבודה זרה. אז יש להם קיר משותף בבית, יש לו קיר בבית שלו שהוא משותף לשכן, שהשכן הזה עשה בבית שלו בית לעבודה זרה, והקיר ההוא נפל. אז אם היהודי יבנה את הקיר בחזרה, אז בעצם הוא גם בונה קיר לעבודה זרה. לכן אומרת המשנה, בעבודה זרה אסור לבנותו. כיצד יעשה? איך הוא יתקן את הבית שלו? כונס לתוך שלו ארבע אמות, הוא מתרחק ארבע אמות מהמקום של העבודה זרה, מהבית של העבודה זרה. זאת אומרת, אם נאמר היה קיר, קיר נשבר. עכשיו, כשרוצים לבנות קיר חדש, מרחיקים מהעבודה זרה ארבע אמות, ושם בונים את הקיר. הגמרא במסכת עבודה זרה שואלת, רגע, אז עכשיו זה שמנהל שם את בית עבודה זרה, אמור לשלוח אליו זר פרחים ליהודי הזה. תודה רבה לך שרחבת לי פה את כל השטח. עד עכשיו היה לי פה מקום מצומצם, עכשיו הרחבת, אתה כנסת לתוך שלך ארבע אמות, הבאת לי עוד שתי מטר. הגמרא שמה מתרצת שלא, זה לא שעבודה זרה ירוויחו את המקום הזה, או שיעשו שמה איזושהי מלאכה של גנאי, או שימלאו את זה בקוצים, אבל על כל פנים צריך להרחיק 400. היה שלו ושל עבודה זרה. עכשיו, איך מחשבים מאיפה מתחיל 400? מה עם השטח של הקיר בעצמו? אז אם הקיר עצמו היה בנוי במקום שהוא גם שלו וגם של עבודה זר, של בני עבודה זר, זאת אומרת, הם פשוט, כשבנו את הקיר, נאמר שזה היה קיר ברוחב 4 אמות, אז כל שכן נתן מהשטח שלו 2 אמות, וככה בנו את הקיר. אז עכשיו, כשהוא נשבר, נידון מחצה על מחצה. אז למעשה, הוא צריך להרחיק 4 אמות, זה כולל חצי מהמקום איפה שהקיר בעצמו עמד לפני כן. זאת אומרת, עושים בדיוק מהאמצע איפה שהיה הקיר, ומשם ולתוך הבית של היהודי, שהוא לא עובד עבודה זרה, לשם מאמצע איפה שהיה הקיר, מרחיקים 400 ושם בונים את הקיר. המשנה שם ממשיכה ואומרת, שהאבניו של הקיר, ועיציו ואפריו, מה שהכל היה המרכיבים של הקיר הזה, כל אלה מתמים כמו שרץ. יש להם דין תומה כמו שרץ. שנאמר, התורה אומרת על עבודה זרה, שקץ תשקצנו את העבודה זרה הזאת. שקץ זה שרץ. שיש לה עבודה זרה דין כמו שרץ. רבי עקיבא אומר, עבודה זרה מתמה כמו נידה. שזה מתמה גם במסע, כמו שראינו במשנה שלנו. שנאמר, הפסוק אומר, על עבודה זרה תזרם כמו דבה. אז רואים דבה זה הכוונה נידה. רואים שעושים הקש בין עבודה זרה לבין נידה. מה נידה מטמאה במסע, אף עבודה זרה מטמאה במסע. אמר רבא, תזרם כמו דבה, מה זה? מה הפסוק בא להגיד לנו על עבודה זרה? תזרם כמו דבה, מה זה? מה אני אמור לעשות לעבודה זרה? אמר רבא, תזרם דאמר קרא, מלשון זר, תזרם, שזה יהיה לך זר העבודה זרה הזאת. נקרינו ממך מנך, נוכרי הכוונה זר. תעשה אותו זר ממך את העבודה הזרה, כמו זר. צא תאמר לו, ייכנס אל תאמר לו. טוב, יש מחלוקת הנקמה ורבי עקיבא, האם אנחנו משווים את העבודה הזרה לשרץ או לנידה. עכשיו, במה הם נחלקו? ובמה הם לא נחלקו? אז יש בזה שתי דעות ביניים מוראים. דעה הראשונה זה רבא. תכף נראה את דעתו של רבי אלעזר. ואמר רבא, זה שעבודה זרה מטמא במסע, כמו שראינו במשנה, שרבי עקיבא אומר, מניין לעבודה זרה שמטמא במסע, שלומדים את זה מנידה, כולם לא פליגי, גם את הנקמה מסכים עם זה. זה מטמא. והתקש לנידה, מציאות, כתוב, תזרם כמו דבה, אז עבודה זרה הוקשה לנידה. כי פליגי, אתה יודע במה? באבן משמה. מה זה אבן משמה? זה מושג שיש אותו בכמה מקומות בשס. כאן רש"י מפרש דבר פלא, תוספות כבר מקשים עליו. הוא אומר שזה אבן כבדה, שמעמידים אותה על גבי יתדות, ומתחת ליתדות שמים כל מיני כלים. עכשיו, אם הנידה תשב על גבי האבן, היא לא נוגעת בכלים שנמצאים למטה. וגם האבן לא נוגעת בכלים האלה. בכל זאת זה יתמה. למה? כי הפסוק אומר, וכל אשר יהיה תחתיו יתמה. זה נדבר על זב, אבל גם נידה אותו דבר. אז אם כן, זה פירוש אחד מהכוונה אבן משמה. תוספות מקשים על הפירוש הזה של רש"י, ומפרשים פירוש אחר, ומאוד מעניין שבמסכת נידה בשני מקומות, רש"י בעצמו מפרש גם כמו שתוספות מפרש פה לכאורה. בדף נונהי עמוד א', דיבור המתחיל אבן, ובדף סמכתת עמוד ב', דיבור המתחיל כדכתיב. ויש ספר שחיבר אותו, ספר שנקרא מגיני שלמה. עכשיו, יש כאלה שואלים אותם, תגיד, איך קוראים לחפץ חיים? אז אומר, בטח, רבי חיים, מה המשפחה שלו? לא. השם של החפץ חיים היה רבי ישראל מאיר. אז גם פה, מגיני שלמה, המחבר שלו קראו לו רבי יהושע, הוא היה אב בית דין בקרקה. למה זה נקרא מגיני שלמה? כי הוא מגן על שלמה. איזה שלמה? רש"י הקדוש, רבינו שלמה יצחקי. תמיד כשתוספות מקשים קושיות כבדות על רש"י, הוא מגן על רש"י כביכול, מתרץ את השיטה שלו. אז גם כאן הוא אומר שמסתבר שרש"י באמת חזר בו. ולכן במסכת נידה בשני מקומות, הוא מפרש כמו שכאן תוספות מפרש, מה הכוונה באמת אבן משמה לפי זה? הוא מפרש שם שמלשון אבן מושמה, אבן כבדה מאוד. יש נאמר בגדים, ומעליהם יש אבן מאוד כבדה. עכשיו כשהנידה יושבת על האבן הזאת, זה לא מזיז כלום לבגדים. כי זה לא כאילו זה שזה נהיה יותר כבד עכשיו, זה שגם הנידה יושבת על האבן, אין בזה שום משמעות לגבי הבגדים שנמצאים מתחת לאבן. בכל זאת זה מטמא את הבגדים האלה. זה נקרא אבן משמה. אז זה שהבגדים האלה נטמאים, זה נאמר רק באלה ש... רק בנידה שיש שם תומה באבן מסמה, אבל בשאר תומות שלא מטמאים באבן מסמה, זה באמת לא יטמא. עכשיו, זה המחלוקת. לגבי אבן מסמה, אומר רבא, זה המחלוקת בין תנא קמא לרבי עקיבא. זה כמו, כי האבן הזאת זה סלע המחלוקת. רבי עקיבא סבר, דיברנו שמקישים בין עבודה זרה לנידה עד הסוף. כנידה. מה נידה? מטמא באבן מסמה? אף עבודה זרה מטמא באבן מסמה. שאם יהיה על אבן מסמה עבודה זרה, זה יטמא את כל מה שיש למטה. ורבנן סברי, לא. בעניין זה לא לומדים עבודה זרה מנידה, אלא משרץ. מה השרץ לא מטמא באבן מסמה? אם יהיה שרץ על אבן מסמה, זה לא יטמא את הבגלים שיש למטה. אף עבודה זרה לא מטמא באבן מסמה. שואלת הגמרא, רגע, בחומש של רבי עקיבא לא כתוב, שקץ תשקצנו את העבודה הזרה, שזה כמו שרץ. אז ולרבי עקיבא, למה הלכת התקש לשרץ? לאיזה עניין הקישו עבודה זרה לשרץ? אומרת הגמרא, כן, כן הקישו, אבל לא עבודה זרה בעצמה. עבודה זרה עצמה זה כמו נידה. למשמשיה, כלים שאותם עצמם לא עובדים עבודה זרה, אבל הם משמשים את העבודה זרה, הם טמאים כמו שרץ. אבל הם לא טמאים כמו נידה. שואלת הגמרא, רגע, ולרבנן, שהם סוברים שיש עקש בין עבודה זרה לבין שרץ, לכן עבודה זרה, כמו שרץ, לא מטמאה באבן מסמה. אבל מציאות שהתורה גם הקישה עבודה זרה לנידה, אז למה הלכת ההתקש לנידה? אומרת הגמרא, מה פרוש למה? הרי לפי דעתו של רבא, אין מחלוקת, וכולם מודים שעבודה זרה מטמאה במסע, כמו נידה. אז לעניין מסע, באמת, הקישו עבודה זרה לנידה. שואלת הגמרא, למסע? אז, ולא כשהרחמנה לנבלה, מה, רק נידה מטמאה במסע? הרי אם בעל חי מת, לא על ידי שחיטה כשרה, הוא נהיה נבלה, והוא גם כן מטמא במסע. אז מה צריך להגיע לזה שאנחנו משווים עבודה זרה לנידה כדי שיתמא במסע? גם אם זה, אם יקישו אותו לנבלה, זה גם כן יתמא במסע, אז זה באיזה עניין מיוחד, דווקא מקישים עבודה זרה דווקא לנידה. אומרת הגמרא, אין הכי נמי, באמת היינו יכולים ללמוד מנבלה שזה יתמא במסע. אלא מנידה לומדים עוד דבר, דבר חדש. מה נידה אינה לאיברים? מה פירוש? אם חלילה וחס, שקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, אבל אם חלילה נקטע איזשהו איבר חלילה מאישה בזמן שהייתה בתומת נידה, אז זה מטמא בדרגת תומה של עבר מן החי, יש לזה דרגת תומה מסוימת, אבל החידוש הוא שבעבר הזה לא יהיה תומת נידה. את החומרות שיש בתומת נידה לא יהיה בעבר הזה. מה נידה אינה לאיברים? עבר אחד שפירש מהנידה. אף עבודה זרה אינה לאיברים. עבודה זרה שחלק ממנה, ברוך השם ובסייעתא דשמיא, נחתך, אז אין בחלק הזה שום עבודה זרה, אין בזה שום טומאה. שואלת הגמרא, רגע, אז אתה אומר שעבודה זרה לא מטמאה לאיברים. ומאיפה לומדים את זה לפי דעת רבנן? לומדים את זה מנידה. אלא, הדבאי רב חמא בר גוריא, הוא שאל בדיוק את אותו השאלה. האם עבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים? לומדים מנידה שהיא אינה לאיברים. אז תפשוט למהד אל רבנן אינה לאיברים. מה בכלל מסתפק? הנה שיוכיח מהפסוק פה שלפי דעת רבנן אינה לאיברים. כי הרי לומדים מקש בין עבודה זרה לנידה. כמו שנידה באיבר שפרש אין תומת נידה, ככה גם בעבודה זרה חלק שפרש אין בו תומת, אין בו תומה. תרץ את הגמרא, כן, לפי רבנן באמת אפשר לתרץ. רבנן הרי לומדים מקש לנידה לעניין זה שאין תומה בעבודה זרה לאיברים, אבל רבי עקיבא הרי לא לומד את ההקש לנידה לעניין איברים. אז אם כן, רב חמא בר גוריא, זה שהוא הסתפק, זה היה ליבא דרבי עקיבא באלה. לפי דעתו של רבי עקיבא, לפי שיטתו הסתפק רב חמא בר גוריא, מה היה הדין לגבי עבודה זרה, האם האיברים יש בהם תומה או שאין בהם תומה. הגמרא מביאה דעה נוספת במה נחלקו תנא קמא ורבי עקיבא. רבי אלעזר אמר, באבן מסמה? זאת אומרת שבזה סלע המחלוקת? מה פתאום? דיקולא עלמא לא פליגי דלא מטמא. עבודה זרה מטמא באבן מסמה, מה פתאום? רק נידה מטמא באבן מסמה. לגבי זה לא הקישו בכלל בין עבודה זרה לנידה. כי פליגי במסע. זה כל המחלוקת ביניהם. רבי עקיבא סבר, עבודה זרה היא כמו נידה, כי הרי יש הקש בין עבודה זרה לבין נידה. שמה? מה נידה מטמא במסע? אף עבודה זרה מטמא במסע. נכון? זה בדיוק מה שלמדנו במשנה, רבי... אמר רבי עקיבא, מניין לעבודה זרה שמטמא במסע, שנאמר, תזרם כמו נידה, צאת אומר לו, כן? זה הקש. הרבנן סברי, יש הקש בין עבודה זרה לשרץ, כשרץ, כי כתוב שקץ תשקצנו. מה השרץ לא מטמא במסע, אף עבודה זרה לא מטמא במסע, שואלת הגמרא ורבי עקיבא, הרי גם לפי שיטתו יש הקש לשרץ, אז למה הלכת ההתקש לשרץ? אומרת הגמרא, לא לעבודה זרה בעצמה, אלא למשמשיה, לכלים שמשמשים את העבודה זרה, הם יש להם טומאת שרץ. יש פה חלוקה תפקידים, כמו שזה נקרא, מאוד ברורה. העבודה זרה עצמה מטמאה כמו נידה, והמשמשים של העבודה זרה מטמאים כמו שרץ, לפי דעת רבי עקיבא. ורבנן, שהם סוברים שעבודה זרה לא מטמאה במסע, וגם היא לא מטמאה באבן מסמה, אז שום דבר אין לעבודה זרה כמו נידה, אז למה היא התקש לנידה? לגבי איזה עניין אתה מקיש עבודה זרה לנידה, כי כתוב תזרם כמו דבר. אומרת הגמרא, זה לגבי דבר אחר. מה נידה אינה לאיברים? שעל איבר שפירש מן הנידה אין בו תומת נידה, אף עבודה זרה אינה לאיברים, שחלק שפרש מעבודה זרה, לא יהיה בו דין של עבודה זרה, לא יהיה בו תומה של עבודה זרה. כדי שנשים לב, למדנו קודם שרב חמה בר גוריה מסתפק, האם בעבודה זרה יש תומת איברים או לא. אז ברור לנו שלפי דעת רבנן, אין תומת איברים בעבודה זרה. בסדר גמור. אז לפי דעת רבנן אין ספק. בוא נראה תכף מה עם רבי עקיבא. אבל לפני כן, שואלת הגמרא, רגע. כולם מסכימים איך שעכשיו רבי אלעזר מסביר את המחלוקת, גם רבנן וגם רבי עקיבא מסכימים, שעבודה זרה לא מטמא באבן מסמה. מה כן? ועקיבא סובר שמכיוון שיש הקש בין עבודה זרה לבין נידה, אז לומדים מפה שעבודה זרה מטמא במסע כמו שנידה מטמא במסע. שואלת הגמרא, בשמה צריך להגיע לנידה? ורבי עקיבא, למה הלכת ההתקיש לנידה? למסע? לא כשלנבלה. גם נבלה מטמא במסע, למה אתה צריך להקיש לנידה? אומרת הגמרא, אין הכי נמי, באמת בשביל ללמד שעבודה זרה מטמאה במסע, לא צריך להקיש לנידה, אפשר גם להקיש מנבלה. אלא, למה הקישו באמת בין עבודה זרה לנידה? מה נידה אינה לאיברים? אף עבודה זרה אינה לאיברים. זאת אומרת, שלפי רבי עקיבא, גם כן אין תומת איברים בעבודה זרה, ולפי רבנן גם אמרנו שאין תומת איברים בעבודה זרה. אז אם כן, שואלת הגמרא, אלא עד הבאי רב חמה בר גוריה, האם עבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים? תפשוט למיה, לפי דעת רבי אלעזר, בין לרבנן, בין לרבי עקיבא דינה לאיברים. אין תומת איברים שאיבר שפרש מן העבודה זרה, אין בו תומת עבודה זרה. בין לפי רבנן, בין לפי רבי עקיבא. תרצת הגמרא נכון? באמת הספק של רב חמה בר גוריה, זה לא היה בדעתו של רבי אלעזר, זה היה בדעה הראשונה. בדעה של רבא, שהוא ביאר אחרת את המחלוקת בין רבי עקיבא לרבנן. רב חמה בר גוריה, כרבא מתני, הוא למד את המשנה כמו דעתו של רבא. ואם כן, ובא אלה, ליבד רבי עקיבא, שלפי רבי עקיבא יש הקש בין עבודה זרה לנידה, שמה, שכמו שנידה מטמא באבן מסמה, גם עבודה זרה מטמא באבן מסמה, אבל יכול להיות שבאמת לעניין איברים, שנידה אומנם מטמא לאיברים, אבל זה לא אומר שגם עבודה זרה מטמא לאיברים, לעניין זה באמת מסתפק. רב חמה בר גוריה, האם עבודה זרה מטמאה לאיברים או לא. ועד כאן דף פי ב'.